ברוכים הבאים ל-The Sweep
Playoff.
שלום, 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 וברוכים הבאים ל-The Sweep, מגזין ה-NBA שהביא לכם את כל המידע הכי חשוב מליגת הכדורסל הטובה בעולם, וכרגיל אתם יכולים לעקוב אחרינו בפייסבוק תחת The Sweep או בטוויטר תחת The Sweep Pod באנגלית. עקבו, הגיבו, הביעו את עמדותיכם, ועכשיו תרשו לי להציג בפניכם את הפאנל שלנו. משמאלי, סתיו נמש.
אהלן.
מולי מפיק העל, סגב מטוס.
מה קורה, דביר?
טוב מאוד, ומימיני, מרסלו לייזר.
שלום, שלום, דביר, ומזל טוב.
תודה רבה.
מי שלא יודע, דביר, שבוע שעבר, השבוע, יום שישי, היום השמח בחייו.
ארסנל ונגר עזב את
ארסנל.
וגם דבר משמעותי יותר.
מינורי אחר.
יותר או פחות, אני התאגדתי בברית הנשואין, התאגדנו כחברה לכל דבר ועניין. וזאת הסיבה העיקרית שבה אני לרוב כזה שאוב מכם מידע השבוע הזה, כי באמת הייתי out of it קצת בענייני הפלייאוף. אבל לפני זה נתחיל בחסות קצרה וחדשה. חברת הפקת וידאו, רוצה סרט תדמית שתקבל הרבה חשיפה? צריכים תיעוד להרצאה או כנס? ארטקור מדיה, אמנות הצילום בוידאו. יש לנו פרק פלייאוף, בואו נתחיל מהר, אני anxious להתחיל וללמוד מכם בעיקר מה קורה בפלייאוף. סתם, עקבתי טיפה, אבל בכל זאת, מרסלו וסתיו, אתם צריכים פה פרק חזק. בסדר גמור, אז יהיו, אני מניח, סדרות שנדבר עליהן קצת יותר, סדרות שנדבר עליהן קצת פחות. בואו נתחיל מהמזרח, ובואו נתחיל מטורונטו ווושינגטון, פשוט לפי ה-1 עד 8 הרגיל שקורה כרגע, אז טורונטו ווושינגטון כרגע, ב-2-2, ונשאל את שאלת השאלות. האם ווושינגטון יכולה לעשות את זה? מרסלו.
אם אנחנו מסתכלים על שני המשחקים האחרונים בסדרה הזאת, אז נראה שכן. וושינגטון ניצחה את שני המשחקים הללו, כשאת המשחק השלישי ניצחה די בצורה משמעותית, ואנחנו לאט לאט רואים שג'ון וול, שהיה פצוע לקראת סוף העונה, מתחיל לחזור לעצמו, הוא עומד על כמעט 27 נקודות ו-13 אסיסטים למשחק בפלייאוף הזה. ברדלי ביל יחסית יציב, ממוצע של כמעט 22 נקודות ו-3 שלשות למשחק, כששאר שחקני הרוטציה סולידים, וזה העניין בוושינגטון. כדי לעבור את טורונטו, כדי לנצח את טורונטו בחוץ, וושינגטון יצטרכו התעלות של מישהו חוץ מג'ון וול וברדלי ביל. עוד לא ראינו את אוטו פורטר מגיע לסדרה הזאת, עוד לא ראינו את
גם גורטט.
גם גורטט, ולא ראינו את מרקיף מוריס וקלי אוברה. כדי לנצח בטורונטו, הם יצטרכו לעשות איזושהי קפיצת מדרגה. העניין הוא שטורונטו לא כאלה מרשימים, ודיברנו לפני הסדרה הזאת שדבר אחד שיכול לעצור את טורונטו זה העניין המנטלי. העניין הזה שהם יודעים שאלף הם חטפו סוויפ לפני שנתיים מוושינגטון בפלייאוף, והדבר השני שהם יודעים שתמיד שמגיעים לזמן אמת הם נכשלים. אז וושינגטון קבוצה מנוסה שיכולה לנצל את העניין הזה. טורונטו כרגע בעיקר נשענת על דמר דה רוזן עם 28 נקודות למשחק, שלאורי לא נראה בעניינים, ולנציונס עם משחק אחד טוב בסדרה, איבאקה רק עם משחק הפתיחה של הסדרה שבו הוא היה טוב, ו...
זה יש לומר, דה רוזן במשחק האחרון לפחות באחוזים נוראים, הוא קרה ב-29 מהשדה 34%,
נכון, והוא עדיין היחיד, עדיין היחיד שנותן שם תוצרת, ואני עדיין הולך עם טורונטו, כי אני מאמין בהם שהם קבוצה של לא רק של עונה סדירה, הם קבוצה הרבה הרבה יותר טובה. אבל הניסיון של וושינגטון והיכולת של ג'ון וול שיכול להיות בכל רגע נתון השחקן הכי טוב בסדרה הזאת יכולה להיות הפתעה, אני עדיין הולך עם טורונטו 4-2.
אז אני מרגיש אנחנו דיברנו על זה, אנחנו נדבר על זה כשנדרג את הפרסים של העונה, ואנחנו גם דיברנו על זה כשנתנו את הפרסים לסדרה בשני משחקים האחרונים, ובמיוחד במשחק ההפסד האחרון, אותו משחק שהמאוד לא יעיל של דמר דה רוזן, טורונטו חזרו להיות טורונטו של שנה שעברה, והתרחקו מהמקומות שהביאו אותם לאן שהביאו אותם העונה הזאת, והקפיצת מדרגה שהם עשו, וזה איזשהו דבר מדהיג, שהם מגיעים להיות מצב של דאגה, ושהם בפיגור, צריכים לרדוף, ואז במקום לסמוך על מה שעבד להם כל העונה, הם חוזרים לרגלים הישנים, זה נקודה מדהיגה. בסופו של דבר, הסדרה הזאת כרגע היא ב-2-2, אף קבוצה לא ויתרה, לא איבדה את הביתיות עדיין, אז טורונטו היא עדיין הפייבורית, כי היתרון ביתיות הוא שלה. צריך לזכור, וגם דיברנו על זה כשניתחנו את הסדרה הזאת, שוושינגטון היא לא מדורגת שמינית קלאסית, היא נפלה בדירוג במזרח בגלל, הרבה בגלל הפציעה של ג'ון וול, והיא יריבה קשה, אז הסדרה הזאת היא, ככה גם רובנו, חשבנו, הלכה לכיוון של סדרה צמודה, ואני לא מופתע מהתוצאה כרגע, אני אמרתי על 4-2, אז בעיניי טורונטו עדיין הקבוצה הטובה יותר, והיא זאת שנצחת לסדרה, אבל כן, הם צריכים להיות מודאגים במיוחד מזה שהם חזרו לשחק פחות טוב, בהרגלים הישנים שלהם, הם יחזרו הביתה, ואם הם ינצחו, אז הם יבואו עם המון הביטחון למשחק השישי.
כמו שאמרנו, טורונטו אחת מקבוצות הבית הטובות בליגה, בשני משחקי הבית, שני המשחקים הראשונים בסדרה, הם קלו 114 ו-130 נקודות, במשחקים בחוץ הם נפלו ל-103 ול-98, פערים תאומיים, ונראה מה במשחק החמישי.
אני חושב שהנתון המדאיג ביותר מהבחינה של טורונטו, זה המשחק האחרון מעבר לאחוזים הלא טובים של דמר דה רוזן, 47% usage, זה נתון פסיכי, רק עבור דמר דה רוזן, זאת אומרת שהוא מסיים כמעט כל התקפה השנייה בטורונטו בזמן שהוא למגרש, וכאילו...
זה אומר ששאר השחקנים לא בעניינים.
וזה הפוך לגמרי עם כל מה שיצד אותם, וכל מה שבגללו אנחנו נדבר על דוויין קייסי, אולי אחד מאופציות למאמני העונה, וכן, לכן, זה היה די מדיד. אתם רוצים לעבור הלאה?
יאללה.
אז אמרנו מדיד, אמרנו הלאה, אבל אמרנו מדיד, בואו נגיד לברון, קליבלנד ואינדיאנה ב-2-2, ואינדיאנה ממשיכה את העונה שאף אחד לא ציפה לה, ואנשים עדיין סקפטים ולא רוצים להמר על קליבלנד, אבל הסדרה הזו 2-2, גם מתי יכולה באותה מידה ללכת גם ל-3-1 ל... אינדיאנה די בקלות.
יכלה גם ללכת ל-3-1 לקליבלנד, לצורך העניין.
לא, אין ספק, אבל לא היינו מדברים על זה.
נכון, נכון, לגמרי.
אז מרסלו, בוא תעשה לנו סדר קצת בסדרה הזאת.
הסדרה הזאת היא לא אינדיאנה נגד קליבלנד, הסדרה הזאת היא אינדיאנה נגד לברון. קליבלנד כרגע נראית כמו קבוצה של שחקן אחד, לברון עם 32.5, כמעט 12 ריבאונדים ו8 אסיסטים למשחק, אף שחקן אחר שם לא משחק טוב קונסיסטנטי לאורך 4 משחקים הללו. תמיד אמרנו שלברון יכול, לפחות בסדרת סיבוב ראשון, אולי סדרת סיבוב שני, יכול לקחת על עצמו את הקבוצה ולנצח לבד. זה נראה הרבה יותר קשה השנה מאשר בכל השנים קודמות, כי א' מולו נמצאת קבוצה, אמנם עולה דיפו הוא השחקן המוביל שלה, אבל זו קבוצה שמארג הגנתי מעולה, וזו קבוצה שלא מתבססת על שחקן אחד, ושוב, אנחנו מחכים שקווין לאב יגיע לסדרה, אנחנו מחכים שג'ייר סמית יגיע לסדרה, קייל קורבר במשחק האחרון ניצח להם את המשחק, אבל חוץ מהמשחק הזה הוא היה חלש בשאר המשחקים, וקליבלנד נראית בצרות, בניצחונות היא קולת 100 ו-104 נקודות, בהפסדים היא קלה 80 ו-90. זאת אומרת שאינדיאנה מצליחה הגנתית להשפיע על ההתקפה של קליבלנד, שהיא אחת ההתקפות הטובות בליגה, וזה לא נראה טוב מבחינת קליבלנד, והפקטור היחיד כרגע שמשחק לטובתם זה העניין הזה של לברון.
אז אני חושב שזה קליבלנד משחקת הרבה נגד עצמה. אינדיאנה, בסופו של דבר, עם כל המגבלות של קליבלנד, היא קבוצה פחות טובה. אנחנו דיברנו עם כמה, אולדיפ הוא עלה למדרגה של סטאר, אבל מאחוריו זה אסופה של שחקני NBA, טובים, בינוניים, אבל לא מישהו שיכול בהכרח יותר טוב מה שיש לקליבלנד להציע. ומה שאנחנו רואים זה פשוט אולדיפו ואינדיאנה מנצלים את ההגנה באמת לא קיימת של קליבלנד, ובסופו של זה מגיע למשחקים, במשחקים שאינדיאנה מצליחה לשמור על יכולת תקפית עקבית, היא מנצחת, כי קליבלנד לא קבוצה שקל לסגור הפרשים גדולים בגלל שההגנה שלה כל כך חלשה, אבל שהמשחקים הולכים ונהיים צמודים, פה היתרון של לברון מגיע לידי ביטוי והוא מצליח לסגור משחקים. אני אציין שמבחינת וגאס קליבלנד היא פיבוריטית ב-6.5 נקודות, אבל הכסף של המאמרים הולך על אינדיאנה, זה אומר שהם צופים הפתעה למרות שהם כאילו אנדרדוג מבחינת ההפרש למשחק. אני חושב שהסדרה הזאת תהיה צמודה, אני בהתחלה מאוד מאוד חשבתי שזה סוויפ, וגם אחרי הניצחון הראשון של אינדיאנה, חשבתי שקליבלנד תצליח לטפס על עצמה ולדרוס את המשך הסדרה, אני כבר לא מאמין בזה. אינדיאנה אישרו לנו שעם כל הכבוד למלך, יש גבול כמה הוא יכול לקחת ולייצר משהו מהאוסף שיש בו מכל מיני סיבות, גם בגלל שהשחקנים שם לא כאלה טובים, וגם כל עובדה שלקליבלנד אין באמת מאמן, אז גם אין דרך לחבר או לייצר פתרונות חדשים או לעשות אג'אסמנט של פלי אוף, זה נטו היכולות שלו, וגם הוא, אנחנו לא יודעים בדיוק כמה... מן הסתם הוא רוצה לקחת אליפות והכל, אבל כמה הוא, כשלברון לא בטוח בא, איפה, מה יהיה הצעד שלו בעונה הבאה, זה משפיע על היכולת שלו על המגרש. אז תהיה סדרה צמודה, אני אפילו רואה פה שבעה משחקים. בסופו של דבר, אני חושב שלא אינדיאנה תהיה הקבוצה שתדיח את קליבלנד. אבל בראייה יותר גדולה, אני לא רואה את קליבלנד עושה דברים גדולים בפלי אוף הזה.
היא לא נראה טוב בכלל. שני דברים שאולי ישפחו קצת אור אחר על העניין הזה של הסדרה. בשתי הניצחונות של אינדיאנה ראינו התפוצצויות של שחקנים שלה. פוצצויות אובר ממה שאנחנו רגילים לראות מהם בדרך כלל. לולדיפו במשחק מספר 1, 32 נקודות עם 6 מ-9 ל-3. משחק 3, בוגדנוביץ, 30 נקודות עם 7 מ-9 ל-3. זאת אומרת שהם עדיין היו צריכים התפוצצויות וערבי שלשות מטורפים משחקנים כדי לנצח את קליבלנד, עם כמה שקליבלנד נראית לא טוב. השאלה כמה, א', עוד כמה ערבים כאלה של שלשות יכולים להפיק לנו אינדיאנה. ודבר שני, אולדיפו, משחק ראשון קלח 32 נקודות ב-58% מהשדה, ומאז הוא רק יורד, 22 נקודות ב-50%, 18 נקודות ב-33%, 17 נקודות ב-25%. בלי אולדיפו טוב, יהיה להם ממש קשה, אני מאמר שזה ייגמר ב-6 לקליבלנד.
אוקיי, הימור מעניין, נעבור לסדרה הבאה. פילדלפיה נגד מיאמי, 3-1 לפילי בסדרה. אני חושב שזו סדרה שאין מה לדבר על זה מדי, כי פילי הולך לקחת את זה, אם זה יהיה ב-4, אם זה יהיה ב-5 משחקים, או שזה יהיה ב-6 משחקים. אני לא רואה את מיאמי מעמידה איזושהי קבוצה שמהווה איזשהו איום, עם כל הכבוד לדוויין וייד שמראה בזקים של השחקן שהוא היה, ג'וש ריצ'רדסון עכשיו יש לו, ג'וש ריצ'רדסון כמובן, ג'ושי, איך שלא, עם בעיות רפואיות כאלה ואחרות, ווייט סייד, בסוף פילי נראית ברמה אחת יותר גבוהה.
מיאמי לא ניצלה את ההיעדרות של אמביד בשני המשחקים הראשונים. פילדלפיה נראית הרבה יותר טוב. פילדלפיה באחד המשחקים קלה 130, במשחק אחר קלה 128 נקודות. בשלישי אומנם ירדה ל-106, אבל פילדלפיה הרבה הרבה יותר מרשימה. דיברנו בהתחלה, לפני הסדרה, על זה שלמיאמי אולי יש כלים לזרוק על בן סימונס, כל מיני שחקנים ארוכים ואטלטים שיכולים להעט אותו. סימונס עומד כרגע על ממוצע של כמעט טריפל דאבל למשחק, עם 2.5 חטיפות, שולט בסדרה לחלוטין, ואנחנו רואים גם את שחקני המשנה, שריץ' עם 19 נקודות למשחק, רדיק ובלינלי מעל 18, אליאסובה נותן משחקים טובים, פילדלפיה פתאום שני משחקים של 18 שלשות, פילדלפיה קבוצה הרבה הרבה יותר טובה.
זה הנקודה המרכזית, פילדלפיה פשוט קבוצה יותר טובה,
לגמרי.
יש לה יותר עומק, יש לה סטארים יותר טובים, אין לה פתרונות, לא לבן סימוס ואותם ג'יימס ג'ונסון, שהוא שומר טוב לכל הדעות, הוא גם בנוי טוב פיזית, הוא גם שחקן קשוח, ובן סימונס עושה ככל העולה על רוחו, אמביד לא באמת ניתן לעצירה, והעובדה שאריק ספולסטרה ומיאמי לא מצליחים להוציא כלום מהכוכב האמיתי היחיד שלהם, חסן וייטסייד, זה רק מקטין את הסיכויים שלהם לייצר עוד ניצחונות. אני חושב שהסדרה תיגמר במשחק הבא בין שתי הקבוצות. מיאמי...
עוד הפתיע אחרת.
מיאמי היא באמת קבוצה פחות טובה, זה החום, בייחוד עכשיו שאחרי החתמות והעומק הנוסף שיש לפילדלפיה, זה באמת פערים גדולים מאוד בין שתי הקבוצות האלה.
שתי ניצחונות החוץ, הביד עם 7-22 מהשדה, ועדיין פילדלפיה הגיעה למיאמי וניצחה.
ובכלל נשחקים היה לו איזה 8 איבודי כדור, אני חושב.
כן, אבל הוא נותן הגנה, הוא משפיע הגנתית על המשחק בצורה אדירה.
אבל הוא לא אמביד עדיין.
לא,
אנחנו לא רואים ממנו מה שאנחנו לראות, ועדיין זה סדרה לא תחרותי.
חד צדדית לחלוטין.
זו הייתה הפואנטה. נעבור לבוסטון צלטיקס ומילווקי בארץ, סדרה מאוד מעניינת, גם בגלל שההימורים שלנו בתחילת הסדרה, או לפני תחילת הסדרה, התחלקו, ואני מופתע עם זה שבוסטון עדיין ב-2-2 ומראים כדורסל טוב, וכל הכבוד לג'יילן בראו ולג'סון טייטום ולאל אולפורד שמצליחים לעמוד בזה. בואו נדבר אחורה, אבל אז אני אדבר על גורן פורד, שאני חושב שעדיין מילווקי צריכה לקחת את זה.
מילווקי אוברייטד ברמה של מה אנחנו מעריכים את חומר השחקנים שלה ומה יש לה, אבל לא משנה באיזה מצב היא, עדיין צריכה לנצח את בוסטון סלטיקס הזאת. ובמשחק האחרון להוציא טרי רוז'יר שהיה חלש עוד אורך רוב חלקי המשחק, ג'יילן בראון וג'ייסון טייטום משחקים מצוינים אל הורפו טוב, ועדיין זה לא הספיק לנצח את מילווקי. הם אמנם עסוקם בגדול מפרש גבוה, אבל זה מילווקי בסופו של דבר עליהם את הדרך לעקוב אותם. זה 2-2 כרגע בסדרה הזאת. המשחק הבא בוסטון וגאסטון ל-2.5 נקודות, אבל יתרון ביתיות שווה 3 נקודות, בעצם שם את מילווקי כפייבוריטית למשחק הזה. ו בסופו של דבר מה שטענו שהיכולת של יאניס והיכולת שלו להשתלט על משחק או על רגעים במשחק, האורך של העובדה שלא באמת אין באמת פתרונות לשחקן כזה, תכריע את הדוקרב הזה בין שתי הקבוצות, ובסופו הוא עושה את הדברים האלה, כל הטיפים לניצחון במשחק האחרון, אבל מעבר לזה הוא קולע בקרוב ל-60% מהשדה בסדרה הזאת, שזה אולי שואלים למה הוא לא לוקח את זה, הוא גם משחק רק 38 דקות ולא אותם 40 ו-42 שדיברנו שהוא צריך לשחק, אז יש אפילו יש עוד לקבל ממנו, וכל מה שהוא נותן זה מעביר אותם לרמה שבוסטון לא תוכל להגיע אליה.
לא ברור כל כך, צפיתי בכל ארבעת המשחקים בין הקבוצות, נראה שלבוסטון אין מספיק כלים התקפיים כדי לתת פייט למילווקי, בעיקר ליאניס ולמידלטון ששולטים בכל עניין התקפי. אנחנו רואים התפוצצויות של ג'יילן בראון, ואנחנו רואים התפוצצויות מדי פעם של טייטום, ואנחנו רואים את מרקוס סמארט שנותן, מרקוס ברא, יותר מדי מרקוסים.
מרקוס מוריס
וטרי רוז'יר.
יותר מדי מוריסים.
כן, בוסטון עדיין הצליחה לקלוע 113 ו-120 נקודות בשני המשחקים הראשונים בבוסטון שהיא ניצחה. אז זה א' אומר משהו על ההגנה של מילווקי, שהיא...
מילווקי אחת הקבוצות הכי פחות מאומנות בליגה, וזה דבר מאוד מאוד בולט.
שזה הדבר שנותן לבוסטון סיכוי, כי מילווקי מאומנת הרבה יותר טובה מבוסטון הנוכחית עם הסגל הפצוע שלה. מילווקי לא מקבלת איזושהי תרומה קבועה מאף שחקן אחר, פרט ליאניס ופרט למידלטון.
אריק בלצור לא טוב בסדרה הזאת.
ג'אברי גם התחיל את הסדרה בצורה לא טובה.
ושני המשחקים שהוא נותן את האקסטרה, זה שני הניצחונות גם, הם פשוט צריכים עוד קצת, עוד קצת, ושיש להם את עוד קצת הזה, בוסטון אין איך לענות לזה.
אז מסתכלות אובייקטיבית, נראה שיש גבול למה שבוסטון יכולה לעשות עם הסגל הזה, לעומת הכישרון שקיים במילווקי, אבל עדיין, קודם כל, קבוצת ההגנה אחת מהשתיים הכי טובות בליגה, אני עדיין הולך איתם. אני רוצה לתת עוד איזשהו אקס פקטור אחד של מילווקי. בשני המשחקים הראשונים שבהם בוסטון ניצחה, פון מייקר, פון מקור, צחק דקה אחת בשני המשחקים ביחד. שני המשחקים שלאחר מכן, הוא צחק 55 דקות משותפות, קלח 11 נקודות למשחק עם 5 חסימות למשחק. עכשיו, הוא ניצל את זה שג'ון הנסון, ג'ון הנסון היה הסנטר הפותח של מילווקי, היה לנו הרבה ביקורת על זה, שעצם זה בכלל שג'ון הנסון משחק במילווקי, אז במשחקים האחרונים טיילר זלר עולה בחמישייה, מייקר מקבל המון דקות, והוא משפיע המון המון הגנתית, הוא פותח גם את ההגנה כקולי השלשות, הוא מוציא את הלורפורד החוצה, ופותח את הצבע ליאניס ולמידלטון שיחדרו. זאת אומרת, פה אנחנו רואים כן, אולי איזשהו עניין אימוני של מילווקי, אבל עדיין, קבוצה עם הכישרון הזה, הייתה צריכה לדרוס את בוסטון, וזה לא קורה.
אני לא, תראה, אני חושב שהקבוצה צריכה לנצח את בוסטון, אבל אתה פשוט רואה, שאתה רואה את המשחקים שלהם, אתה רואה למה, פוזשנים אחרי פוזשנים, שההתקפה שם לא מצליחה לייצר שום דבר יצירתי. קריס מידלטון ויאניס הם שני שחקנים שבסדרה אותי משחקים מצוין, ובאמת שחקים שבוסטון לא מראה שיש להם פתרון, אבל לא רואים שום מהלך שמייצר להם איזשהו מצב זריקה או מצב שאפילו עמדה עם הכדור שיהיה להם יותר נוח, שהם לא יהיו הכל צוף להם, לא רואים כמעט שום מהלכים של חסימות בין אחד לשני, ובמקרה הבודדים שאנחנו רואים את זה, זה כמעט תמיד מסתיים בפוזיישן התקפי טוב או סל או עבירה. אחד הפוזיישנים האחרונים במשחק האחרון היה חסימה של יאניס למידלטון שהובילה לסל של יאניס, אבל זה הנקודה, מה שמילווקי מנצחת, היא מנצחת בזכות כישרון טהור של יאניס, מידלטון ועוד מה שמקבלים מהסביבה, ובוסטון מנצחת כי שחקן נתון יגיע לזריקה יותר טובה, כי ההתקפה שם תעבוד יותר טוב.
כי קבוצה מאומנת.
וזה מדהים לחשוב מה היה קורה אם היה, לא אגיד מאמן, זה לא עניין של מאמן, אם היה איזושהי שיטה סבירה שמתנהלת במילווקי, שתיתן להם מדי פעם איזה פוזיישן שלא בנוי על מהלך אישי שמתחיל מאחד על אחד והוצאה החוצה, זה יכול להיות קבוצה הרבה יותר מעניינת גם מעבר לטובה.
מצד שני, הרבה יותר מעניין לראות את בוסטון עם קיירי ועם מרקוס סמארט ועם גורדון הייוורד.
זה כנראה לא הייתה סדרה.
נכון, אז יש דפקטים לפה ולפה.
מה שאני לא מצליח להבין, זה בעצם יהיו את הדקות לגרג מונרו, כי הם... מצד אחד עושים משהו דרך חכם, הם פותחים עם, במשחק האחרון לפחות, בוסטון פתחו עם אירון ביינס, ונתנו למוריס לעלות מהספסל ולשחק יותר דקות, אבל עם הסקנד יוניט, ויותר לייצר את הנקודות שהוא יודע לעשות, כי הוא יודע בסוף שחקן שיודע לייצר את הנקודות, אבל ביינס הוא קצת חור בהגנה, והוא בעייתי עם...
מונרו. ביינס לא חור
בהגנה.
ביינס שחקן הגנה בינוני.
לא, שחקן הגנה טוב.
שחקן הגנה מצוין. אני חושב שהדקות שמונרו לא מקבל הם דווקא בגלל הגנה.
נכון.
אם טון מקור על המגרש 25-30 דקות, מונרו לא יכול להסתובב על השלוש ולשמור עליו, ובטח שהוא לא יכול לקבל את האופציה השנייה שזה יאניס. אז אין לו מקום על המגרש בהנחה שהוא משחק 25-30 דקות, ומול הדקות של זלר, אז נוח להם עם הורפורד כסנטר, כי הוא חוזב, ואז זרק עם חמישה יותר אתלטית. למעשה, במאצ'אפים אין לו הרבה מקום על מגרש. בסדרה תיאורטית מול פילדלפי, אני חושב שדווקא יותר ערך לשחקן כמו גרי מונרו, בסדרה הזאת באמת אני לא רואה את המקום שבו הוא רואה את הדקות האלה.
בסדר, עוד משהו שאתם רוצים להגיד על הסדרה הזאת?
שג'יילן בראון הרבה יותר טוב ממה שחשבתי.
וואו, מדהים.
כן.
זה עוד שחקן שהשיפור שלה בדיוק במקומות ש... שחקן מצפים שיעשה את הקבוצה שלו, זה שיפור הקליעה, שיפור המיד רייג' גיים שלו, כי הוא שחקן שהיה מדוע ביכולת שלו לחדור לסל ולייצר נקודות בחדירה ובאתלטיות, אבל המשחק שלו נהיה הרבה יותר מגוון, והדבר השני...
זה לא כולה מהקו.
והדבר השני, שכמו כל שחקן שנכנס לסיסטם הזה, אז לפחות נראה כאילו יודע מה לעשות בהגנה.
הוא שחקן הגנה אדיר, והוא פיתח קליעה מ3, ומפחיד לחשוב על בוסטון בסגל מלא עונה הבא.
אולי ב-46% מ3, בסדרה הזאת. כל הכבוד. נעבור אל המערב, ונתחיל מיוסטון רוקטס נגד מינסוטה טימברוולפס. 2-1 בסדרה עד עכשיו. סתיו? סתיו מתפעל פה ממשהו שהוא רע, אני רוצה שהוא יספר לי.
אני חייב, וואי, אני לא יודע, אני קודם תמור לי לא לספר את זה, אבל...
אומייגאד.
תחתוך את זה אחרי זה, אבל... דולר לג'ורדן קלארקסון.
באמת?
כן.
ונעבור עכשיו למערב, אז הדעה הראשונה שנתחיל איתם במערב, אלה הם היוסטון רוקטס נגד מינסוטה. טימברוולפס 2-1 ליוסטון בסדרה, הלילה התקיים המשחק הרביעי בסדרה, וחוץ מהניצחון האחרון של מנסוטה, שאפשר להגיד עליו, בוא נגיד עליו אם היה מזל או לא, יוסטון אמורים לקחת את זה.
כן, יוסטון פייבוריטית גם למשחק הקרוב, עם כל הכבוד למנסוטה, היה פה סט של נסיבות שלדעתי לא יחזור, התעלות של מנסוטה בייחוד מהשלוש, דבר ש... הם כמעט אף פעם לא מקבלים כזאת כמות של שלשות, ואז המשחק מתאזן ביכולת של להחליף נקודות. זה לא יחזור, כי הם לא קבוצת שלשות טובה, ויוסטון היא קבוצה כל כך יותר טובה, והיא תנצח. וזו סדרה די לא מעניינת כשאתה מסתכל על מה קורה למגרש.
אז הסדרה גם מבחינתי לא כזאת מעניינת, עד שמתחיל טיפה לחפור במספרים. יוסטון. בשלושת המשחקים אנחנו מקליטים את זה ביום ראשון בערב, כשהסדרה היא 2-1 ליוסטון. יוסטון קלה 104, 102 ו-105 נקודות בשלושת המשחקים הראשונים. כל אחד מהם הרבה פחות מה-112.5 שהיא קלה בעונה הסדירה. קלה 41 שלשות בשלושת המשחקים הללו מתוך 130 ניסיונות, שזה 3.5 פחות למשחק. היא קולעת אותם ב-31.5%, שזה גם בערך 5% פחות מהאחוזים שהיא קלה במהלך העונה. יוסטון לא טובה במהלך הסדרה הזאת. אנחנו נוסיף לעניין הזה את העניין הוא שקרל אנטוני טאונס בשני המשחקים הראשונים לא היה קיים. זאת אומרת, בשני המשחקים הראשונים שבהם יוסטון ניצחה, במשחק השני לא היה צמוד, במשחק הראשון היא ניצחה בשלוש נקודות, טאונס זרק בכל אחד מהמשחקים הללו 9 זריקות. זאת אומרת שיוסטון לא טובה, למנסות הייתה אפשרות לנצל את זה, אבל לא ניצלה את זה, טאונס לא היה טוב. אולי אם במשחק הראשון הם משחקים קצת יותר על קרל אנטוני טאונס, יכול להיות שהם מנצחים, יכול להיות שלא. מצד שני, הניצחון היחיד של מינסוטה כרגע, המשחק השלישי, חמישה שחקנים, קלו 17 נקודות ומעלה, שזו התפוצצות אדירה, וזו הסיבה היחידה שהם ניצחו. בכל שני המשחקים האחרים, רק פעם אחת שחקן אחד הגיע ל-17 נקודות. זאת אומרת שהסיבה שמינסוטה ניצחו במשחק השלישי, היא התפוצצות של כל הקבוצה. שוב, יוסטון, שלושת המשחקים הראשונים, משחקים מאוד מאוד חלשים, לא ראינו רצף כזה לאורך העונה של יוסטון, סביר להניח שבמשחקים הקרובים הם כן התעוררו, כן התפוצצו, הסדרה הזאת תיגמר ב5 משחקים.
הנתון הכי מעודד מבחינת יוסטון, העובדה שג'יימס ארדן, שג'יימס ארדן משחק רק 36 דקות למשחק, ויחסית לשאר כוכבי הפלייאוף שמשחקים 40, ראינו, לברון ג'יימס משחק מעל 45 דקות למשחק. אני חושב שאם הם הצליחו לעבור את מינסוטה, והם הצליחו לעבור את מינסוטה בלי לשחוק את הכוכבים שלהם, קריס פול עם 31.5, קלינט קפלה עם 30 דקות למשחק, זה יהיה...
הסדרה הזאת תיגמר מהר, וגם היא תהיה ווין מכל הנקודות, זאת אומרת, גם חיית מנוחה, סדרה קצרה, מיעוט דקות, זה טוב ליוסטון לקראת ההמשך.
מפתיע שזה לא ב-3-0, אבל זה ייגמר בקרוב.
כן, ובואו נעבור ל... לא בסוויפ. אל הסוויפ עוד נגיע, הסדרה היחידה שעלולה להסתיים בסוויפ. בינתיים נמשיך עם אוקלהומה סיטי טנדר נגד יוטה ג'אז. כרגע אנחנו ב-1-2 לטובת יוטה ג'אז, ואנחנו הלילה נראה את המשחק הבא. כמובן, אתם תראו את המשחק הבא, אנחנו גם נראה, אבל כבר לא נדבר עליו כרגע. דונובן מיטשל, חברים, יוטה ג'אז, אם ירושה להגיד אני הימרתי עליהם שינצחו את הסדרה, ואני חושב שזה אמנם עדיין לא שם, אבל זה כבר לא נראה הפתעה, כמו שחשבנו שזה יכול להיות. יוטה ג'אז, תפוצה מצוינת.
אני לא חושב שאף אחד חשב הפתעה, אני חשבתי שיוקלום ינצחו בשבע, אז הפתעה אם מישהו מיוטה ייקחו זה לא. דונובן מיטשל הוא דריל דיל, והוא רוקי מיוחד, ואנחנו, והשווחים שהוא מקבל מגיעים לו, הוא כנראה שחקן קצת יותר מיוחד, מאוד מיוחד בזה שהפלי אוף לא גורם לו להתקפל.
להתקפלה.
אבל זה...
זה היה ברכת סיום.
יוטה היא תהיה פייבורית למשחק הזה, גם וגאס חושב ככה ב7.5 נקודות למשחק. אני מאמין שהסדרה הזאת תלך לשבע, אני לא יודע להגיד, אני חושב שאוקלאומה עדיין תנצח, אני לא יכול להגיד שזה כאילו אני מלא ביטחון, זה סדרה שלא הייתי רוצה להמר עליה אם הייתי חייב, אם הייתי צריך לעשות כסף אמיתי. וזה שוב, זה יהיה סדרה של היכולת של השחקנים של יוטה להמשיך להפגין את יכולת העונה הסדירה שלהם לאורך סדרה של שבעה משחקים, כי אני מאמין שלאוקלאומה יותר קל לייצר את הדברים שהם רגילים לייצר מהעונה הסדירה בעונה הזה, כי השחקנים שלהם שחקנים שיש להם את יותר היכולות המוכחות לעשות את הדברים האלה.
אז אני דיברתי לפני תחילת הסדרה שלטעמי הסדרה הזאת תלויה כמעט לחלוטין בהגנה של יוטה וביכולת שלה למנוע מראסל ווסטברוק להיכנס לצבע. כל עוד ווסטברוק ושאר השחקנים התפשרו על זריקות מחצי מרחק וזריקות לשלוש, אז יהיה בסדר. אז במשחק הראשון, אוקלאומה קלה 116 נקודות, שפול ג'ורג' קלה 8-11 לשלוש עם 36 נקודות, ווסטברוק סיים עם 29-13-8, כשדונובן מיטשל היה השחקן היחיד שתפקד ביוטה. שני המשחקים לאחר מכן, יוטה חזרה לעצמה הגנתית, אוקלאומה קלה 95-102 נקודות, הורידה את אוקלאומה ל-43.5% מהשדה, שזה סגנון המשחק של יוטה, זה מה שהיא עשתה כל העונה, הורידה את פול ג'ורג' ל-20.5 נקודות למשחק ב-35%, ואת ווסטברוק ל-16.5 נקודות ב-33%. כשמצד שני, ריקי רוביו, שאומנם בחצי השני של העונה היה טוב, אבל הרבה אמרו שאוקיי, הגענו לפלייאוף, ושם חוסר היכולת שלו לקלוע מבחוץ, וכל העניינים הללו, והוא לא יכול לשמור על ראסל ווסטברוק. טריפל דאבל במשחק האחרון, ממוצע של כמעט טריפל דאבל בשני המשחקים האחרונים הללו, ורודי גובר. רודי גובר, אומנם המספרים שלו, 15.5, 13.5, לא כל כך מרשימים, אבל א', הוא מנטרל כמעט לגמרי את סטיבן אדמס, סטיבן אדמס הוא מפתח באוקלאומה, ממוצעים של 8.5 ו-4.5 למשחק בשני ההפסדים. והדבר היותר חשוב, ראסל ווסטברוק, דיברנו על זה שהוא חודר המון לסל, שזה מפתח לסדרה. בעונה הסדירה, ווסטברוק, 10.5 זריקות למשחק בתוך ה-restricted area, ב-54% מהשדה. בשלושת המשחקים בסדרה הזאת ירד ל-8.4 זריקות בפחות מ-45%. כנראה שגובר מצליח לנעול את הצבע, כנראה שכל העניין ההגנתי הזה מתחיל להשפיע על ההגנה של יוטה ועל ההתקפה של אוקלאומה, ושראסל ווסטברוק מתחיל לשחק את ההירו בול, וברגע שהוא מתחיל לעשות את זה, אוקלאומה לא במצב טוב.
הצד השני של המטבע שאתה אומר, זה ריקי רוביו, עם כל החצי השני הטוב שלו, לא שחקן שממוצע טריפל דאבל ולא...
לא, ברור שלא.
אז אנחנו לא בהנחה הסבירה שכאילו הוא ירד לממוצעים שלו, ובהנחה הסבירה שראסל ווסטברוק הוא לא שחקן 16.5 נקודות למשחק, לא משנה בזה, אז אנחנו רואים את הסדרה הזאת, כן, תהיה איזשהו משפט
שקול. נכון, היא תהיה צמודה.
הדבר המרכזי פה זה באמת, שזה גם מתחבר גם לאחות אחת של סטיבן אדמס, ושדיברנו על זה במפתחות שלו, כלומר לנצח את הסדרה כשניתן על זה, הם לא הפגינו איזשהו משהו יצירתי כדי לנסות לנטרל את רודי גובר, לשחק עם חמישייה
נמוכה אולי.
נמוכה יותר, שהוא יצטרך לרדוף אחרי שחקן עם זה. ג'רמי גרנט אמנם מקבל יותר דקות בפלייאוף הזה ומשחק לא רע, אבל הם צריכים באמת להיות מחויבים לנסות לפתור את ההגנה על ידי זה שהם יעיפו את רודי גובר ויוציא אותו מהמשחק, בזה שהוא לא יצטרך להתמודד עם מישהו שהכי קל לו כמו סטיבן אדמס. אז אוקלאומה לא עושה פחות adjustments מיוטה בסדרה הזאת, ולכן אולי כרגע יוטה מובילה את זה. זה מאוד מעניין את הסדרה הזאת, בדיוק בגלל שריקי רוקיביו מעלה את הרמה שלו קצת, ובאוקלאומה סיטי אנחנו לא רואים את זה. פול ג'ורג' לא מפגין את היציבות שלו בכלייה מרחוק, אבל זה...
זה אפילו הכלייה מרחוק של פול ג'ורג' זה דבר היחידי ש... כולה 15 שלשות מ-31 ניסיונות.
כן, אבל זה מ-8-11 במשחק הראשון, ככה שזה די משבש את הנתונים הללו.
רק להשלים את המשפט שלי, אז... הכל בסדר? רק להשלים את המשפט, זה שאנחנו נראה את ה-ups and downs האלה ביכולות של השחקנים, ו... הסיבה שבחרתי באוקלאומה סיטי זה אני פשוט מאוד מאמין בכישרון הטהור של ווסטברוק ופול ג'ורג' שיהיה יותר מה שהוא תוכל לענות עליו, אבל ככל שרואה את התנודות האלה, זה יהיה מה שבעצם יכריע את המשחקים, היכולת של השחקנים לתת את הדבר מעבר, כי באמת זה שתי קבוצות מאוד מאוד שוות, אומנם מסיבות אחרות לגמרי, היא קבוצת הגנה, היא קבוצת התקפה, אבל או עם סטארים יותר גדולים, זה הדברים שיחיו את הסדרה.
עוד נתון אחד לגבי גובר ואדמס, דיברנו על זה פרק שעבר, שניתחנו את הסדרות עם נשם התחילו, שאוקלומה היא קבוצת ריבונד ההתקפה הכי טובה בליגה, שהיא לוקחת בערך 28% מהריבאונדים בהתקפה שלה, היא לוקחת, יוטה הורידה אותם ל-19, זאת אומרת, יוטה קטעה להם והורידה להם איזשהו כלי התקפי מאוד מאוד חשוב, שזה מפתח גדול לסדרה הזאת. דבר שני, זה רעיון בסוף המשחק השלישי עם ראסל ווסטברוק, שאמרו לו, מה אתה אומר על זה שריקי רוביו סיים עם טריפל דאבל ושלט בעניין, אז א', הוא נראה מופתע שמישהו לקח, מישהו עשה טריפל דאבל שהוא לא הוא עצמו, ודבר שני, הוא אמר, אוקיי, אז במשחק הבא אני הולך לעצור, אני אגיד בדיוק מה הוא אמר, אני הולך לעצור את החרה הזה. למה לא עשית את זה במשחק הקודם? כי הוא עשה טריפל דאבל ואתה לא עשית. זה ראסל ווסטברוק לטעמי, שחקן גדול, איש קטן, ואני אמרתי לפני הסדרה ליוטה 4-2, ואני עדיין עומד באימור הזה.
מרסלו וראסל ווסטברוק, הוא לוקח את זה לממד האישי, וזה בסדר. נעבור לסדרה הבאה? אנחנו מוכנים?
קדימה.
רק לא אמרנו סטייפל טאור, כן? שזה כל מה שמרסלו התחיל להגיד על גובר, ועל החדירות של ראסל ווסטברוק, שינוי טוב בליגה. הסדרה שנגמרה, זהו הסוויפ שאירה פורטלנד בהפתעה גמורה, עפים בסוויפ, לא הפתעה על זה שהם עפים, הפתעה על זה שזה בסוויפ. 4-0, אין, כאילו יש הרבה מה להרחיב, אנטוני דיוויס בסדרה גדולה, ג'רו הולידי יוצר ממש 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 את לילארד ומקולום, והבקורד של ג'רו הולידי ורונדו מוכיח, רונדו מוכיח פעם אחר פעם ש יש רמה נוספת שיכול להגיע אליה בפלי אוף, ואני שוב, אני לא יודע, אין לי הרבה מילים להליד על הסדרה הזאת, פשוט נראה כמו תבוסה אחת גדולה.
אז אני מאוד רוצה, לא יודע אם להתנצל, אבל אני לא ראיתי ג'רו הולידי כשחקן, קודם כל שחקן הגנה כל כך טוב, וגם כשחקן כל כך טוב, בעיניי מה שהוא עשה בסדרה הזאת, זה הופעה בלבל מאוד מאוד גבוה של גארדים, ולא, אתה, אני לא יכול להגיד שמה שקרה עם לילארד בסדרה זה 100% הולידי ורונדו, אבל לבוא ולתת תצוגה מול אחד השחקנים הטובים בליגה, שחקן שהוא מועמד לגיטימי לתואר NBA, לתואר MVP, סליחה, שחקן שיהיה ראוי להיות מוזכר באחד משלושת החמישיות של העונה, ולעצור אותו, זה דברים שבדרך כלל לא קורים בפלי אוף, ואני לא ראיתי את הולידי מגיע לרמה הזאת, ואם הולידי כזה טוב, אז ניו אורלינס היא קבוצה שיהיה לה הרבה מה לדבר בסדרה הצפויה מול גולדן סטייט. פלי אוף רונדו, ואנחנו דיברנו על זה כמה הוא שחקן טוב כשהכל מחובר והוא היה מצוין בסדרה הזאת, ומירוטיץ' שגם הוא נתן סדרה שבעצם מגדירה את כל מה שחשבו שהוא יהיה ולא היה בשיקגו, וגם את הפרטנר המושלם לאנטוני דייביס, המשחק, השחקן, באמת, לא חייב את מירוטיץ', אבל הסגנון הזה, זה בדיוק מי שצריך לשחק עם אנטוני דייביס, פשוט שיחקו כדורסל מעולה, איכותי,
מאומן,
מדויק, בהתקפה ובהגנה, והייתה סדרה לא רק שנגמר בסוויפי, הייתה סדרה לא צמודה, פורטלנד לא הצליחו למצוא שום פתרון, ואני מאוד מאוד התרשמתי מניו אורלינס,
ומאלווין ג'נטרי, אני חושב שאם, אני לא ידעתי בדיוק לשים את האצבע, למה אני לא רוצה לשים את, לפני שהפלי אוף התחיל, את טרי סטוטס בשיחה הזאת של המאמנים הגדולים, ואולי אפילו למאמן העונה, אני לא חושב שהוא היה בשיחה הזאת, זה הכל נחשף בפניי בסדרה הזאת, החוסר היכולת שלו למצוא פתרון לבעיות שציבו מולו בזמן אמת, ניו אורלינס, הצירה של, אני אומר הצירה, אבל הצירה כמעט מוחלטת של דמיאן לילארד וסי-ג'יי מקולום, התעקשות עם נורקיץ' כסנטר שלא יכול באמת לעצור את דייביס, אולי,
ואם כן, אז לנסות לעשות משהו יותר יצירתי כדי להפעיל אותו ונצל אותו.
כן, אבל אני חושב שבשעה מסוימת,
אם אתה לא מוותר, לפחות תנסה לנצל אותו. כאילו, אני מסכים שלא היה לו מקום על המגרש, אבל לפחות תנצל, תנסה להרוויח משהו. איך שזה יתנהל בצורה הזאת, אתה צודק. היה פה היה, אני לא יודע אם יש פה איזושהי התחברות של הכל ביחד לסדרה מושלמת, או שזה באמת הם כל כך טובים, שזה ההזדמנות שהם מתפוצץ, אבל פורטלנד הפסידו בכל מערכה, סטאר מול סטאר, משלימו עם מול משלימים, אימון מול אימון, זה היה סדרה לא תחרותית, ובעיניי מאוד מפתיע, ומאוד נהנת עם ניו אורלינס.
לגבי חוסר יכולת האימון של סטוד, וחוסר היכולת שלו למצוא פתרונות, ניו אורלינס, משחק ראשון קלות 97, משחק שני 111, משחק שלישי 119, משחק רביעי 131, זאת אומרת זה רק הפך ונהיה גרוע וגרוע יותר עבור פורטלנד, שלא מצאו שום פתרון הגנתי לניו אורלינס, ומה שאני אמרתי כמפתח לסדרה הזאת, דייביס הוא השחקן הכי טוב בשתי הקבוצות הללו, פורטלנד היו חייבים התעלות מלילארד וממקולום, ולא רק שהם לא התעלו, שני הגרדים ממולם היו הרבה יותר טובים, ולא רק במשחק אחד, אלא לאורך סדרה שלמה, ג'רו כמעט 28 נקודות למשחק, רונדו התפוצץ עם 11, יותר מ-11 נקודות, 13.3 אסיסטים, זה הכי הרבה,
7.5 ריבאונדים,
זה הכי הרבה אסיסטים בסדרה בת 4 משחקים לפוינט גארד מאז מג'יק ג'ונסון ב-1990, זאת אומרת זה סדרת פוינט גארד מבחינת ניהול משחק אולי הכי טובה ב-30 שנה האחרונות. דייביס היה דייביס, זאת אומרת 33-12, 2.8 חסימות, כולנו היינו מאמרים שאלו יהיו הממוצעים שלו במהלך הסדרה, וכמו שאמרתם מקודם, ניקולה מירוטיץ', השותף המושלם לדייביס, שיכול לקלוע נקודות גם מבחוץ, גם מבפנים, 9.5 ריבאונדים למשחק, 3 שלשות ב-46%, ריווח לדייביס את הצבע להתעלל בגופה של פורטלנד, והדבר המפתיע הוא, אני אמרתי על ניו אורלינס, חשבתי שהם ינצחו, הדבר המפתיע הוא שזה לא היה תחרותי בשום רגע בסדרה הזאת.
אני חושב שאמרתי גם ניו אורלינס בשבע, והפאק היה בשבע, זה לא היה ניו אורלינס, כאילו הייתי way off, אבל בגלל ש...
זה לא היה תחרותי וזה היה מדהים, והנאה צרופה לראות את ניו אורלינס, ולראות את פלייאוף רונדו.
אמרת רייג'ון רונדו, נתת את הנתונים שלו, אבל משהו שחובה לראות לכל מי שראה משחק בסדרה, ואני ראיתי, דווקא בסדרה הזאת ראיתי כמה כאלה, השיתוף פעולה שלו עם אנטוני דייביס היה פשוט תאווה לעיניים, ואני לוקח את זה שוב, סתיו גמר, שיתוף פעולה של דייביס עם מירוטיץ', שינו היה איזשהו חיבור שקבוצה כמו שהיא צריכה לראות, עם סטרץ' פורט כמו שצריך, עם סנטר שהוא, מסתבר, אנטוני דייביס יכול לשחק סנטר,
וצריך
לשחק, והוא בלתי יציר, אני רוצה, לא רוצה להגיד, כנראה במיוחד מול פורטלנד כסנטר, גארד, שני גארדים שיודעים לשמור בפרימטר, ואתם יודעים מה? לא משנה אם זה איתון מור, שזה הסולומון איל, או שזה,
לא, כאילו,
היו פה ארבעה שחקנים שסלרו את הסדרה הזאת.
כן, והחוזה שלו לידי לחלוטין לא נראה מגוחך עכשיו. די הסדרה הזאת היא מעבר לעובדה שמתחום, אני חושב שמאוד מחזקת את המעמד שלהם לשמור על אנטוני דייביס לאורך זמן, שזה הדבר הכי חשוב שיכול לקרות להם. ושוב אני אומר, הקבוצה הזאת ביכולת הזאת יכולה לעשות חיים קשים מאוד בגלל מאצ'אפים לגולדן סטייט.
אנחנו נעבור לגולדן סטייט, אנחנו נדבר בצורה על הסדרה שלהם, ואולי אז נדבר טיפה על המאצ'אפ הצפוי בשלב הבא. גולדן סטייט ב-3-1 על סן אנטוניו, במשחק האחרון ראינו את הניצחון של סן אנטוניו. אני לא רוצה להגיד שאנחנו יכולים לראות יותר מהדבר הזה, אנחנו כנראה הולכים לראות פה 4-1 כבר במשחק הקרוב.
זה בדיוק מסוג המשחקים, שכאילו אם משחק של סן אנטוניו צריכו, זה אחרי החדשות של פופוביץ' עם האנרגיה ו... ובאמת התעלות של הוותיקים, ג'ינובילי.
אני לא רוצה להגיד אפילו...
זה משחק מאוד מנומנם של גולדן סטייט.
בדיוק, לא רוצה להגיד תיאוריות קונספירציה או משהו כזה, אבל כאילו נראה שלא, אף אחד לא רצה יותר מדי לנצח את אנטוני במצב.
אני חושב שלא הלך להם טוב בהתחלה, ואחרי זה זה כבר לא היה להם כזה משנה, עוד משחק פחות משחק, הם התקפלו די עם גולדן סטייט. זה משהו שדרך אגב קורה להם הרבה, קרה להם הרבה בעונה סדירה, שפשוט אמרו, יאללה, זה לא המשחק שלנו, וחטפו 30 הפרש מיוטה. אז סן אנטוניו, אין להם את היכולות באמת לגנוב עוד משחק בסדרה הזאת.
הוורס קלו 90 נקודות במשחק הזה, אחרי 113 למשחק בשלושת המשחקים הראשונים, כמו שאמרתם. נראה שהם התחילו את המשחק הזה לא טוב, די ויתרו עליו, זה ייגמר ב-4. סדרה מאוד מנומנמת, אני מפהק פה תוך כדי שאני מדבר עליה.
מה זה ב-4?
ב-5. ב-4-1.
זה יתאמר ב-4.
כל סדרה מעכשיו ועד תוכתר אלופה תיגמר ב-4 משחקים.
ארבעה ניצחונות לטובת אחת מהן. בואו נשתעשע בזה. אנחנו כבר יודעים איזה שהם סדרות. סדרה אחת אנחנו יכולים לדעת שכנראה הולכת להיות בחצי גמר המערב. גולדן סטייט נגד ניו אורלינס פליקנס. האם פליגרנס יכולים להפתיע? התשובה היא כן, איך?
דבר ראשון, השאלה היא כמה סטף קרי ישחק בסדרה הזאת.
כמה ואיך.
נכון, כמה ואיך. אנחנו, דבר ראשון, יודעים שגם אם הוא יחזור, ייקח לו זמן. אנחנו ראינו את זה גם כשהוא חזר באותו פלייאוף, הסדרה הראשונה שלו מול פורטלנד, הוא לא היה טוב, וגם בגמר ה-NBA הוא לא היה כזה טוב. אז בואו נסתכל, בהנחה שאנחנו רואים את, את ניו אורלינס הזאת מול גולדן סטייט, לא את ניו אורלינס לא הסדרה. לא, לא, ניו אורלינס, כמו שראים אותו מול פורטלנד.
כן.
לגולדן סטייט אין באמת פתרונות לאנטוני דייביס, אז
גם אם סטף חוזר,
ואני באמת לא רואה, אני רואה כאילו את ג'רו הולידי עושה את המוות לסטף פצוע, או את רונדו חוגג על סטף פצוע.
קודם כל קליי ישמור על הגרד הטוב.
כן, אבל רונדו היום הוא גם הגרד הטוב.
לא, רונדו יכול,
לסטף יהיה הרבה יותר קל לשמור על רונדו מאשר לשמור על ג'רו הולידי.
סטף פצוע לא,
הכל תלוי במצב של סטף, כמובן.
ושוב,
בואו נדבר כזה על סטף וקליי. סטף במצב שהוא כנראה יחזור בו, רונדו וג'רו יכולים לשמור, לא לעצור, אבל בהחלט לשמור. מה שמוביל אותי להצהרה הבאה, המנצח בסדרה הזאת תהיה המנצח של דייביס מול דורנט, כי אני לא רואה מי כרגע עוצר את דורנט, ואני לא רואה מי כרגע עוצר שם את דייביס.
קודם כל, אני לא חושב שזה יהיה מצ'אפ ישיר ביניהם.
לא, לא ישיר.
דרי סביב שישמור על זה.
מי הסטאר שיקח את
הסדרה? שאלה טובה, אם בסדרה בין פורטלנד לניו אורלינס ידענו להגיד שדייביס הוא השחקן הכי טוב בסדרה, בסדרה כזאת, בכושר הנוכחי של דייביס, וואלה, אני לא יודע מי השחקן הטוב בסדרה, אם זה דורנט.
לא, שעדיין דייביס הוא השחקן הטוב בסדרה.
לא, בגלל אני אומר,
דורנט חייב להיות מדהים בסדרה, ודייביס חייב להיות מדהים בסדרה, ומי שיהיה מדהים יותר, יהיה לקבוצה שלו יותר קל לקחת, כאשר שוב, צריך לזכור של גולדן סטייט, זה גולדן סטייט,
זאת אומרת, לא, גולדן סטייט פיבוריטית בכל מצב, אבל עצם העובדה שאנחנו מדברים פה על סדרה, זה כבר מראה כמה אנחנו מעריכים את ניו אורלינס, או כמה אנחנו נשחק משהו בגולדן סטייט.
אנחנו מעריכים גם את
ניו אורלינס שניצחה את פורטלנד.
אני חושב גם שיש פה גם עניין של מאצ'אפים. זה לא רק שאין פתרון לדייביס, ניקולה מירוטיץ' הוא שחקן התקפה מסוכן, צריך למצוא גם פתרון לפאור פורוורד שיושב לך בפרימטר, אבל גם יחוס נקודות בפנים. תני גארדים טובים, קבוצה שיודעת לקלוע גם משלוש, היא מייצרת פה לגולדן סטייט בעיות, ובמיוחד בעיה במקום שלגולדן סטייט יש את הפחות הפתרונות לדברים האלה, גם גארדים שיכולים לתקוף את הסל, הם גארדים שבדרך כלל עושים בעיות לגולדן סטייט, דמיאן לילארד היה עושה בעיות לגולדן סטייט בסדרות עבר. שוב, גולדן סטייט תהיה פיבוריטית, זו סדרה מאוד מרתקת.
יהיה כיף לראות את כל המשחקים שם.
אני חושב שאני רואה יותר דקות של, אנחנו רואים זה גם ככה, אבל יותר דקות ג'וול מג'י, כי הוא
בסדרה הזאת בוודאות, והוא גם מוכיח את עצמו.
כן, ודריימונד יכול לעצור,
יכול להעט אותו קצת.
את מירוטיץ'.
את מירוטיץ', כן.
כן, אבל אז אני רואה את זה, אז אני הייתי סטיב קר, דריימונד על מירוטיץ', ג'וול מג'י מנסה להעט כמה שיותר את אנטוני דייביס, ואני חושב ש ואז אני יכול מאוד, אני יכול יותר בקלות לראות את היתרון של
גולדן סטייט. מצד שני, החיסרון בחמישייה כזאת שזה מנטרה להם את האופציה לשחק עם הדאט' ליינאפ עם החמישייה יותר מהירה שלה, היא צריכה לשחק כל הזמן עם סנטר, זה בדרך כלל החמישיות שגולדן סטייט פחות טובה בהם.
אני דווקא הייתי הולך על דאט' ליינאפ עם דריימונד על דייביס ועם דורנט מנטרה את מירוטיץ', ואז שוב לראות איך זה זורם. כשהדקות של איגודל היו מאוד משמעותיות על מירוטיץ', ליבינגסטון יכול לתת דקות הגנתיות טובות על ג'רו, על רונדו.
על כל אחד.
על כל אחד, בעיקר על הגארדים.
לא מליטרון אמור.
כן, לא, אני מדבר בעיקר על הגארדים שהם אחד המפתחות של ניו אורלינס. תהיה סדרה אדירה. ושוב, גולדן סטייט פייבוריטית, בין אם סטף יחזור, בין אם הוא לא יחזור, אבל הסדרה תהיה הרבה יותר תחרותית מה שחשבנו שהיא תהיה לפני שבועיים או שלושה.
אני מת לראות את דייביס בסדרה כזאת, לראות אותו עושה, לא יודע אם זה קפיצת מדרגה, אבל באמת משחק מול קבוצה שהיא קונטנדרית בסדרת פלייאוף, עם איזשהו סיכוי לקחת משחקים, זה פשוט יהיה תענוג.
ואיפה שהוא בטח לדייביס יושב בראש, הופעת הפלייאוף היחידה שלו עד השנה הזאת, מול גולדן סטייט לפני כמה שנים, שהוא חטף סוויפ מהדהד. בטוח יושב לו איפה שהוא, בטוח הוא ירצה לנקום ויהיה מעניין.
יופי, אז אתם חטפתם סוויפ מהדהד, עוד מההודעה של לד, סוויפ עומדת להיגמר, תודה רבה לכל חברי הפאנל שהשתתפו איתנו היום, תודה רבה לסתיו נמש.
תודה רבה.
תודה רבה למרסלו גלייזר.
תודה גם לך, דביר.
תודה רבה לסגב.
דביר, 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 מזל טוב מכל הצוות.
או, איזה כל כך מרגש.
הרבה שנים שמחות ומלאות כדורסל.
טוב, אנחנו, קלינט, נתקפל מכאן. כן, אמרנו שיהיה אולי... ננסה לעשות איזה גג אחד כל סוף תוכנית.
קאץ' פרייז.
עלינו פעם את... תודה... טובייס הריס לך, סתיו. תודה, טובייס הריס לך סגב.
הוא כבר לא איתנו סתיו, תודה לכולכם.
וגם טובייס לא איתנו.
אני רוצה להזכיר את הקוויז שלנו, דביר.
בוא נזכיר את הקוויז שלנו ב-30 באפריל, שזה ממש יום שני הקרוב. אנחנו ניפגש בפופ קוויז, סוג של NBA קוויז שאנחנו יצרנו.
תבואו להראות שאתם יודעים הכי טוב על ה-NBA.
בדיוק, תבואו להראות את הכישורים שלכם, את הידע שלכם, את כל מה שאתם יודעים לעשות. כל המידע על זה בעמוד הפייסבוק של The Sweep, פוסט שפרסמנו לא מזמן, או פשוט תכנסו ללשונית של האיבנטים, ותראו, תירשמו, תתחרו, תקימו קבוצה, תבואו בלי קבוצה, תבקשו מאיתנו שנקים לכם קבוצה, רק תעשו עם זה משהו. תודה רבה לכולכם, ואנחנו נשתמע.